ועכשיו אנחנו עם פרופסור אביגדור שינן, פרופסור בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. ואנחנו מבקשים לדבר עם פרופסור שינן על מגילת איכה. ביום חמישי הקרוב יחול 9 באב, זה צום שהוא מתחיל כבר ביום רביעי, ונדמה שבימים אלו גם מגילת איכה וגם 9 באב מקבלים משמעות כפולה ומכופלת. ערב טוב לך פרופסור שינן ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, ואמר דברי אמת מוחלטים.
תודה רבה. אז ברשותך, ביחד איתך, תסייע לנו להכיר קצת את מגילת איכה.
כי קרה כאן דבר מאוד מעניין. בדרך כלל יש מחלוקת בין הפרשנות המסורתית לכתבי הקודש, לבין הפרשנות הנקרא לה המחקרית, העולמית, לאו דווקא היהודית. לגבי מגילת איכה יש הסכמה מוחלטת, שזה טקסט שהתחבר סמוך מאוד לאירועים של חורבן בית המקדש השני. כלומר, סביב אירועי בית המקדש הראשון. כלומר, לאחר שהבבלים הרסו בית המקדש, ולפני שכורש הכריז את ההכרזה הגדולה שניתן לחזור, המגילה נכתבה באותה תקופה. והמסורת שקובעת שירמיהו כתב אותה, אם היא לא מדויקת, ודאי ירמיהו או מישהו מתלמידיו כתב אותה. כלומר, יש לנו פה עדות חיה מאוד רוטטת לאירועים הקשים מאוד של חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים, חורבן הארץ, סביב אותה תקופה.
ואתה יכול קצת... כן, אז זה לגבי התקופה וההקשר וההסכמה, ואתה יכול... קצת לתאר את הספר, את המבנה שלו, את העוגנים של התוכן של הספר.
יש בו 5 קינות. יש להניח שהמספר הזה לא נבחר במקרה, כיוון שהמספר 5 חוזר ל5 חומשי תורה, או 5 חלקים בספר תהילים, הוא כנראה בא לקשר את מגילת איכה לספרים הגדולים של תהילים ושל התורה. 5 קינות, ו4 מתוכן אלפביתיות, כל פסוק מתחיל באות העוקבת, פרט לקינה האחרונה שהיא לא אנאלפביתית, אלפביתית זה מאוד מעניין למה היא לא אלפביתית, יכול מאוד להיות שלקראת הסיום כבר, אתה משתחרר מהקבילות הזאת לשפה, ואתה מדבר יותר מן הבטן, את יודעת, אלף בית קובלת, אתה חייב להתחיל פסוק בבית, חייב להתחיל בגימל, ולפתע נותנים דרור לכל התחושות, והפרק האחרון, או הקינה האחרונה, היא באמת כזו, והקינה זה קינה, על מה היא בוכה, על החורבן, על ההרס, על התינוקות, על אמהות שחייבות, צריכות היו לאכול את בשר ילדיהן, שזו תמונה מאוד מאוד מזעזעת, על זקנים שנדים ברחוב כעברים, משום ש... פניהם מחוסות בדם, זה פשוט תיאורים קובעים מאוד של העיר הגדולה הזאת, שיושבת בדד, וכל מי שמכיר אותה לועג למשבטה, הוא מלגלג עליה, והעיר המפוארת ירושלים, לאן היא ירדה, אלה הקינות, וזה תפקיד של קינות, לשתף אותנו בכאב הגדול של אותם אירועים.
ובואו ננסה רגע לקרוא או להתבונן על מגילת איכה, בראי הימים הללו, ככה בזהירות, כי חס וחלילה אנחנו לא רוצים לנבא את ההמשך.
נכון.
אנחנו ממש מקווים שעוד תימצא הדרך לפייס ולפשר ותימנע. ימנעו הדברים היותר קשים שיכולים נכון. להגיע. ובכל זאת...
את צודקת, אבל בוא נזכור שמגילת איכה או 9 באב לא קשורים רק לחורבן הבית הראשון, לאסונות רבים נוספים, חורבן בית שני, ויותר מאוחר נפילת ביתר, המעוז האחרון של בר כוכבא, ולכן התאריך הזה הוא מגנט שצבר עליו אירועים לאורך כל ההיסטוריה, אולי במסעי הצלב, אולי גם בגירוש ספרד, וגם בימינו זו תקופה מאוד מאוד טעונה, כמו שאת ודאי רמזת אליה, וכולנו מקווים שאכן החששות הגדולים לא יתגשמו, אבל אין ספק שהתשעה באב הוא שיא מבהיל מאוד של תקופה ארוכה מאוד שמכינים את הציבור לקראתו בהדרגה. קודם כל י"ז בתמוז 3 שבועות ממעטין בשמחה, ואז מגיע ראש חודש אב, מתחילים 9 הימים, ואז מגיע השבוע של 9 באב חל בו, ולאחר מכן 9 באב זה מין הדרגה, או כמו שהרב סטולובייצ'יק אמר, אי אפשר להתאבל על דברים שקרו לפני דורות אם לא מכינים את הנפש לתחושה הנוראה של מה שקרה. ולכן אני חושב שגם בימים אלה, ללא כל קשר למדות פוליטיות או מה שקורה מול עינינו, התאריך הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא צריך לשמש כאות אזהרה דווקא לאסונות שיכולים היו לקרות בחורבן בית ראשון, בית שני וחס ושלום גם בהמשך. מבחינה זו באמת האירוע העכשווי והזיכרון ההיסטורי שמתבטא גם במגילה, כן, מתאחדים יחד לאימה, אימה גדולה.
ובהתנהלות כאומה בימים שלפני חורבן הבית, גם הבית הראשון וגם הבית השני, האם במסגרת ספר רחב ובמסגרת הקינות יש גם תוכחה על אותן סיבות שהביאו את החורבן?
בדרך כלל, טקסטים דתיים תולים את האשמה בבני אדם, בהתנהגות לא ראויה, דתית וכו'. אבל הטקסטים שמחוץ למגילת איכה, הסיפורים, למשל של ספר מלכים ונבותיו של ירמיהו, ויותר מאוחר המדרשים על חורבן הבית השני, תולים את זה גם בנסיבות פוליטיות בלתי מוצלחות, או בקנאות, כמו שקורה בימי הבית השני, או באנשים שעננים שבתחום מאוד מאוד שהמקדש לא יכול להיחרב, כי אלוהים לא יניח להרוס את ביתו. זה אלה דברי ירמיהו, ויותר מאוחר רבן יוחנן בן זכאי שעוזב את ירושלים, כי הוא מבין שהיא תיפול בידי הרומאים, משום שהקנאים גרמו למה שגרמו. יש מחוץ למגילת איכה, יש הרבה מאוד חומר. במגילה עצמה מתמקדים בכאב, זה תפקיד הקינה. הקינה היא לא עוסקת בהיסטוריה, לא מנתחת אירועים, אלא מספרת, אלא מתארת את המצב הקשה שאליה נפלה ירושלים, נפלו אנשיה.
וכמי שבאמת בקי בהרבה מאוד רבטים של המקרא וביניהם גם המגילה, מתוך כל הקינות, מהם הדברים או התחושות שהם הכי משמעותיות בעיניים שלך?
אני חושב התמונה המזעזעת על נשים שאוכלות את בשר ילדיהן. בשגעון הרעב, הרעב הוא טירוף מוחלט, ואנחנו יודעים את זה גם מסיפורים מהמאה האחרונה, מסיפורי שואה, וכיוצא בזה, רעב יכול להטריף, להעביר את האדם על דעתו. ואם בספרי התורה יש כללה נורא בויקרא ובדברים כללה על אכילת בשר ילדים, היא התממשה. מגילה מספרת, כן, שכך אכן עירה. לתאר את התמונה של אם רחמנית, כמו שהוא אומר, ידי נשים רחמניות, בשלו את פרי טיפוחיהם, את ילדיהם שלהם, אתה לא יכול שלא להזדעזע אם אתה רואה את הנקודה הזו. איזה שפל יכול הרעב, ואיזה טירוף יכול הרעב לגרום. זה הנקודות שבהם אני רוטט ליבי.
והיות והתוכנית שלנו היא כל כולה חשיבה טובה ולעורר אופטימיות, ונהוג לומר שאב הוא חודש מנחם, אז מילות אופטימיות?
בוודאי כולנו יודעים שבעשרה באב מפסיק האבל באופן אוטומטי, מיד נגמר, עוד חצי יום יש אלה שעוד חצי יום לא אוכלים בשר וכיוצא בזה, והם מתכוננים לטו באב, וטו באב הוא היפוכו המוחלט שתת באב. אגב, אופטימיות אני רואה במסופר על רבי יהודה הנשיא, שרצה לבטל את תשעה באב. הוא חשב שבזמנו, כן, הארץ השקטה, מצב כלכלי היה טוב, היחסים עם הרומאים היו טובים, הוא רצה לבטל תשעה באב, חכמים לא הודו לו, אבל עצם המחשבה של חכם גדול, שמבין שתשעה באב לא חייב לרדוף אותנו לנצח נצחים, ועשוי להגיע מועד שבו הימים האלה יהפכו לימי ששון ושמחה, כמו שגם הנביא זכריה מנבא, זו הנחמה שבדברים. ועובדה, מן הצהריים תשעה באב כבר יושבים על כיסל או על הרצפה, אפשר כבר לעסוק בדברים אחרים, לחזור להניח תפילין למתפללים, יש נימה של נחמה כבר בתשעה באב עצמו, כן, קל וחומר בטו באב וחופש הגדול, ולאחר מכן, המשך בהחלט.
פרופסור אביגדור שינן, מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו, ושיהיה שבוע מבורך.
אמן. תרשי לי עוד משפט אחד.
בבקשה.
זה היה ראש הממשלה מנוח מנחם בגין, שחשב להעביר את יום הזיכרון לשואה לתשעה באב, כדי לצרף עוד אסון אחד גדול. הבעיה הייתה שבתשעה באב אין בתי ספר, אי אפשר לציין את האירוע הזה, והרעיון הזה נגנז, אבל הרעיון עצמו אומר משהו, תשעה באב זה מגנט, וכל אסון אפשר לקשר אליו, ולכן גם להתנחם. תודה רבה לך.
אז תודה רבה ושבוע מבורך.